יפה. טוב, אז נתחיל עם חדשות שקרו ככה בשבוע האחרון. מי שלא התעדכן, למי שחיכה קצת ללייב, למי שקצת... עכשיו מבחינתו זה הזמן להתעדכן, אז יאללה בואו נצלול. אני אתחיל קצת עם הנתונים היבשים למי שכבר מכיר. אז השוק מבחינת המרקט קאפ, השווי שוק של קריפטו עדיין ככה מדשדש על הטריליון. נכון לעכשיו הוא עומד על 976 מיליארד, ביטקוין 370 מיליארד ואיתריום על 158 מיליארד. במחיית המחירים אז ביטקוין עדיין ככה בין ה-19 ל-20 אלף, כרגע הוא על 19,328, איתריום על 1,311. שוק פחות או יותר אותו דבר בשבועות האחרונים, דיברנו על זה גם כמובן גם בלייבים, גם בפודקאסטים קודמים, על הקורלציה עם מה שקורה בה בשוק במקרו באופן כללי, אז גם שם המצב לא מזהיר. למי שמעניין אותו גם היחס ככה בין איתרים לביטקוין, שזה גם משהו שמדברים עליו וציפו שהוא קצת יותר ישתנה אחרי המרג', כרגע הוא 0.07, היחס איתרים לביטקוין. ומדד ה-Fear and Greed ב-22, Extreme Fear, אז יש עדיין אנשים מאוד מעוררים, אפשר לראות את זה גם כמובן במחירים שלא ממריאים כל כך וממשיכים לדשדש. נעבור לחדשות קצת יותר מעניינות שקרו בשבוע האחרון. FTX, למי שלא מכיר את FTX, זה פלטפורמת CFI, Centralized Finance, כמו Binance לצורך הדוגמה, רובכם בטח מכירים פה. סופו של דבר איזושהי פלטפורמת מסחר לקריפטו, שהיא מאוד חזקה בעיקר בארצות הברית. בשורה התחתונה הם הציעו עכשיו עם ויזה, עם ויזה קארד, אופציה לאזרחים, כרגע זה יהיה לאזרחי ארצות הברית בלבד, ועוד, כרגע זה יהיה לאזרחי ארצות הברית כמו שאמרתי, בהמשך זה יהיה התכנון לעוד 40 מדינות נוספות. הם בעצם יאפשרו דביט קארד, דביט קארד זה כרטיס דביט, לא קרדיט קארד. ההבדלים למי שלא מכיר בקרדיט קארד זה אני יכול לחרוג מה שנקרא מהמסגרת ולהיכנס למינוס, בדביט קארד כל מה שיש לי זה מה שאני יכול לבזבז, וכמובן שאותו דביט קארד ש-FTX עושים עם ויזה, כרגע הוא בארצות הברית כמו שאמרתי, אחר כך התכנון זה להוציא אותו לעוד 40 מדינות, הוא בעצם יוכל לתמוך בקריפטו, אז גם לקנות, גם לסחור, גם באופן, זה יעשה את האמרות האלה באופן אוטומטי ובעצם נוכל להשתמש בקריפטו כדי לשלם. אני תכף אגע למה שזה אומר מאחורה ולאיזה כיוון אנחנו הולכים פה ורואים בשוק. אני אמשיך לכתבה השנייה וזה ככה מתקשר למה שרציתי להגיד. אז גם אינדיה אני בא להגיד, גם אודו הולכים ודוחפים מאוד מאוד קדימה את הפתרון שלהם לפחות לקריפטו, וראינו את זה יותר מתאפיין במדינות לא מהעולם המערבי שהן יותר חותרות לכיוון הזה בצורה חד משמעית מה שנקרא, ולא כאופציה נוספת של CBDC. למי שלא יודע מה זה CBDC, זה Central Bank, בשורה התחתונה זה איזשהו קריפטו, זה איזשהו מטבע דיגיטלי, על טכנולוגיית, שמשתמש בטכנולוגיית הבלוקצ'יין והכל. ההבדל המהותי הוא שהוא נשלט בידי הממשלה. עכשיו, דיברתי בפרק עם יצחק יהושע, למי שלא שמע את הפרק, הדירקטור אוף סייל של סילבר קסטל, היה פרק סופר מעניין, דיברנו על זה בהקשר לשקל הדיגיטלי שישראל מתכננת להוציא, ובאופן כללי, אם זה של המדינה יהיה שקל דיגיטלי או כל מטבע אחר שלהם, אבל בשורה התחתונה מטבע שהיא שולטת בו, אם זה דבר חיובי או לא, ולמה זה לא טוב, ולמה זה אולי, אפילו יש לזה צדדים קצת חיוביים למי שמסתכל ככה בעירייה יותר רחבה. באופן אישי זה, אני יכול להגיד שאני חושב שזה צד שהוא לא טוב, בטח לא אם מציעים אותו כמו באודו וכמו בסין כפתרון יחיד, כי בסופו של דבר כן אפשר ליהנות מה... זה נותן את האופציה של נקרא לזה ליהנות ולהרוויח מהטכנולוגיה מה שיש לבלוקצ'יין להציע, אבל מצד שני זה נותן את כל הכוח לממשלה, ובעצם לא רק שלא עשינו בזה כלום, גם עשינו את המצב יותר חמור. אז בפרק יצחק יהושע איציק דיבר גם על זה ובהקשר לשקל הדיגיטלי וגם באופן כללי כאיזשהו שלב ביניים, שזה משהו מעניין שאני לקחתי ככה מהפרק, שבסופו של דבר מבחינתו מאיך שמהנקודת מבט שלו, הרבה אנשים במיוחד מי שלא מקשיב פה ללייב, לפודקאסט ולא מבין טיפה יותר לעומק את היתרונות והחסרונות מעבר שיש לטכנולוגיה הזאת להציע, אלא את ההבדלים בין C-Fi ל-D-Fi, ואני כבר ארחיב על זה. אז אוקיי, אז הוא ילך לזה כי זה, הנה, כמו אתם רואים עכשיו FTX, גם מוציאים את זה עם ויזה, וממשיכים לדחוף ל-CBDCs, שיש הבדלים בין השתיים, אבל בשורה התחתונה, אנחנו לא הולכים למטרה הזאת של להתנתק וללכת מה שנקרא ולהיות מבוזרים, והכוונה היא שאנחנו לא נהיה תלויים בין אם זה בממשלה או בין אם זה בגוף כזה או אחר שישלוט עדיין בפאנדס, באסטס, בכל הנכסים שלנו ובכסף שלנו. ואם יש משהו שהוא ככה כל התורה מה שנקרא על רגל אחת בווב שלוש בכל העולם המאוד מאוד רחב הזה, זה כל האונרשיפ, והנושא הזה של האונרשיפ הוא בין אם זה בעלות על מידע ובין אם זה קודם כל בעלות על הכסף שלנו. ואנחנו רואים את הדברים האלה קורים שוב ושוב, גם אגב עוד משהו שאחד מהחדשות שקרו בשבוע האחרון, אז דאפר לאבס, זה חברה, למי שלא מכיר דאפר לאבס, חברה מאוד גדולה שעומדת מאחורי הפרויקט NBA Top Shot, למי שמכיר, עם NBA הרשמי כמובן, זה כל הקולקטבלס, הקלפים האלה של המומנט. בשורה התחתונה גם היא עכשיו החליטה שכל המשתמשים שלה מרוסיה, הם מקפיאים להם את החשבונות עכשיו. אז אנחנו רואים פה משהו שאנחנו כל הזמן אומרים שהקריפטו בא לפתור וווב שלוש בא לפתור להתנתק מאיזשהו גוף שיכול לשלוט, להגביל, להקפיא לנו את הנכסים. אבל עדיין אנחנו מבינים שהדבר הזה זה לא בהכרח המקרה, בין אם זה דרך כי אנחנו סוחרים ומשאירים את הכסף בבייננס, ב-FTX, או הנה, אנחנו רואים גם בדאפר לאבס וחברות אחרות, אפילו בעולמות ה-NFTs, שאנשים בסופו של דבר הם סוחרים, והאסט שלהם, הנכסים שלהם, אוקיי, בין אם זה NFT, בין אם זה קריפטו, לא משנה מה זה. גם בעולמות האלה, אם הם משאירים אותם בפלטפורמה שהיא פלטפורמה שהיא לא מבוזרת, ואנחנו לא לוקחים את זה לארנק שלנו, בין אם זה מטאמאסק או כל ארנק אחר, או אפילו ארנקים קרים, אז בשורה התחתונה זה לא באמת שלנו עדיין, אפילו אם אנחנו נקנה ביטקוין או איתריום, זה לא משנה אם אנחנו לא באמת ניקח את הנכסים ונשמור אותם בארנקים שלנו. וזה ההבדלים המהותיים שקשה קצת לאנשים להבין, ומצד אחד אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו הולכים לכיוון הזה של, בטח של סיפאי, של סנטרלייזד פייננס, ועוד פעם, יש מקרים שהדבר הזה הוא הכרחי ונחוץ. לא הכל יהיה מבוזר וזה מובן לגמרי וזה לגיטימי. אבל ברגע שאנחנו, שהכל הולך רק לסיפאי, כי זה מה שאנשים רגילים אליו, וככה נביא מה שנקרא את האדאפשן, את האימוץ יותר מהר, כי FTX עושה, כמו שאמרתי, עם ויזה עכשיו שיתוף פעולה, ופשוט מנגישים את כל העולם הזה הרבה יותר קל לאנשים. אבל אני פונה במיוחד למי שככה שומע ומקשיב, טיפה להבין את המעבר ואת מה שהסברתי עכשיו, ועוד מעט ממש השבוע, זה לדעתי היום או מחר, יצא הפרק גם עם מיכאל ואסף מקירובו. הם דיברו באמת גם על הדברים האלה ועל דיפיי באופן כללי, על כלכלה מבוזרת. נושא שהוא סופר מעניין וסופר חשוב, במיוחד למה שאני מדבר עליו עכשיו, אבל מעבר לזה זה עולם שהוא הרבה יותר רחב ממה שאני מסביר פה עכשיו, ובטח גם ממה שאנחנו יכולים לחסות ב-45 דקות שעה בפודקאסט. אבל זה השורה התחתונה, ואני מקווה שככה תיקחו את זה איתכם מעבר להתעדכן בחדשות, כי זה נושא שהוא סופר חשוב. וגם בקורס שהולך לצאת בשבוע הבא, שמכסה באמת את היסודות, וזה המטרה כאילו גם לחבר'ה שפה בידע שווה כסף, שטיפה מקשיבים ללייבים, לפודקאסטים, לא מבינים הכל, ורוצים טיפה להנגיש, או לחבר'ה שכן יותר מבינים, ופונים אליהם אנשים אחרים, המטרה היא באמת לשחרר את הקורס חינמי / סדרת סרטונים הזאת, שהיא תהיה גם אגב ככתבה, כל פרק יהיה ככתבה באתר, בתמלול, במתומצת, ובנוסף לזה יהיה גם סרטונים שיהיו זמינים לכולם. אז באמת, איך פותחים, מה זה קריפטו, איך פותחים ארנק ראשון, איך עושים את הדברים האלה, זה המטרה ככה, באמת להנגיש את המידע הזה לכמה שיותר אנשים, את המידע הבסיסי והכל כך חשוב הזה. וכמובן שגם הסברתי בסופו של דבר מה ההבדל בין אם אני קונה עכשיו מטבע ומשאיר אותו באיזושהי פלטפורמה מסוימת, או שאני אחר כך מושך אותו חזרה, לא חזרה, אלא מושך אותו לארנק משלי. אז על כל הדברים האלה ועוד באמת כיסיתי בקורס הזה, שאני מחכה כבר להוציא אותו ולשמוע מכם את הפידבק. אני אמשיך הלאה. זה טיפה חומר יותר למתקדמים, אני אכסה אותו בקצרה, למי שמעניין, מעניין, למי שקצת פחות רלוונטי, אני אכסה אותו בקצרה. ZK Sync הודיעו שהם הולכים להוציא את ה-Layer 3 שלהם לטסטנט ברבעון הראשון של 2023. למי שלא יודע מה זה Layer 3, אני אשתף כתבה בלינק למטה, בלינקדאין, פרסמתי מאמר, זה היה מאמר או פוסט, לדעתי זה היה מאמר, על מה זה בכלל ולמה צריך את זה בכלל. זה כתבה שלקחתי, את הכתבה, את המאמר הזה, לקחתי מכמה מקומות. המקור העיקרי שפשוט לקחתי ממנו את כל המידע זה מהבלוג של ויטאליק ביוטרין, המייסד של איתריום, ופשוט מה שנקרא I try to simplify it, ניסיתי כמה שיותר לפשט בעברית את הדבר הזה, את מה שהוא כותב, כי זה טיפה לפעמים נשמע כאילו איזה חייזר מחלל חיצון שבא ומנחית עלינו את כל הידע הזה ואת כל החוכמה הזאת, אז טיפה לפעמים קשה להבין את זה. אז למי שרוצה באמת כל העולם הזה של גם Layer 2, אגב ראיינתי את סטארקוור, את המייסדים, עולם ומלואו. בשורה התחתונה, למי שזה לא אומר לו כלום, אני רק אסכם, וכל הליירים האלה שלכם זה נשמע כמו סינית, זה שכבות שנבנות על גבי רשת, כרגע זה על איתריום. מה שזה מאפשר בעצם ולמה בונים את השכבות האלה, זה בעצם כדי לאפשר לאיתריום הרשת עצמה to scale up, במקום עכשיו לצורך הדוגמה אם יש מיליון משתמשים, לאפשר לרשת הזאת גם תיאורטית להחזיק מיליארד משתמשים, אוקיי? ושהיא לא תקרוס ושהמחירים יישארו שפויים ונמוכים הרבה יותר. ובשורה התחתונה, גם לתחזק הרבה יותר משתמשים בלי שהרשת תקרוס, גם שהעברות יתבצעו יותר מהר, גם שמבחינת הבנדוויץ, מה שנקרא רוחב, פס, כמה העברות אפשר לעשות בו זמנית, גם זה שיגדל. בקיצור, לאפשר לאיתריום וכמובן בתקווה גם לרשתות אחרות to scale up, להיות בסקיילים ולגדול מבלי שהם יקרסו או כל הדברים האלה. והדבר הכי מעניין הוא שזה שומר על ההבטחה של רשת איתריום, שכיום עדיין מחזיקה בסטטוס של רשת מאוד אמינה ובטוחה ויציבה, שזה גם מעניין, כי יש סולנה לצורך הדוגמה או מטבעות אחרים שמאפשרים היום טכנולוגית להיות יותר מהירים עם פחות עמלות וכדומה, אבל עדיין מבחינת ההבטחה שלהם, שזה מה שמעניין וחשוב, אנחנו ראינו את דבר הדוגמה את סולנה, שהיא מתחרה מה שנקרא די רצינית, קורסת ב-12 חודשים האחרונים באזור ה-7-8 פעמים, הרשת נפלה לגמרי. שלא נדבר גם על פריצות שקרו ודברים כאלה, אבל היא נכבטה לגמרי מה שנקרא לפחות לכמה שעות באזור ה-7-8 פעמים בשנה האחרונה. שזה מאוד משמעותי, במיוחד אם אנחנו מדברים בשלבים מוקדמים כאלה, שאם אנחנו רוצים לסמוך על הרשת מה שנקרא ולבנות את אותם network effects, את אותו קהל שיגדל ויגדל ויסמוך על הבלוג, על אותה רשת. מקווה שרציתי לכם יותר מדי סלט, נראה לי שזה די מובן. עוד פעם אני אגיד רק פעם אחרונה, זה הלינק הוא למטה, אני אשרף אותו בסוף הלייב. למי שרואה את ההקלטה, אז כמובן שזה יהיה בתיאור למטה, לא משנה באיזה פלטפורמה אתם רואים את זה. דיברתי על הצד הפחות טוב של ממשלות כמו הודו וסין, שדוחפות לכיוונים של CBDC ולשלוט על כל הדבר הזה ועל כל הטכנולוגיה הזאת, ולראות איך הם יכולים להשתלט ולקחת, ובעצם גם למנוע, בעצם מעבר ללקחת שליטה, אלא למנוע מאחרים להשתמש בטכנולוגיה הזאת ולהיות מנותקים מהממשלה ומבנקים. אז טורקיה עכשיו יצא משהו שאותי גם טיפה הפתיע, יצא בקוין טלגרף, שהם מתכננים ככה לנסות ולקדם צעדים רגולטוריים שיאפשרו ויטיבו עם אנשים שבעולמות הבלוקצ'יין והקריפטו. מאוד מעניין, ראינו את פורטוגל עושים את זה, ויש גם את דובאי ויש עוד הרבה מדינות ששואפות ובאמת גם מבצעות בשורה התחתונה, מוציאות לפועל חוקים וצעדים שיקלו, וגם מעבר ליקלו ויתנו איזושהי תמונה בהירה, שזה עדיין מה שנקרא in the making, זה עדיין בתהליכים, הם גם גורמים לאנשים מחוץ לאותה מדינה, בין אם זה טורקיה, פורטוגל או whatever, לבוא אליהם. אנחנו רואים את המקרה הזה בדובאי קורה מאוד, גם במיאמי אגב נהיה האב מאוד מאוד רציני של אנשים שעובר לשם. אז אנחנו רואים את הדברים האלה קורים. במיאמי אגב זה לאו דווקא בגלל ה-SEC, רשות הניירות ערך האמריקאית, שהיא דווקא לא משהו, זה דווקא בגלל המיור, וגם שם יש פה איזה חדשות מעניינות, שגם הוא עושה הרבה לטובת מיאמי, בין אם זה אירועים ובין אם זה... ארצות הברית היא גם שונה באיך שהיא מסודרת, אז לכל ראש עיר נקרא לזה ככה, ראש ארץ, יש לו יותר אחריות ויותר דברים שהוא יכול לעשות מאשר ראש עיריית תל אביב, אם אני אקביל את זה לישראל. אז גם במיאמי אנחנו רואים דברים כאלה שהם לאו דווקא בפן הרגולטורי גם, אבל הם יותר בפן של אוקיי, אני מבין את החשיבות, ואנשים, זה יפה לראות שגם לא ברמת המדינה אלא ברמת עיר או ארץ, תקראו לזה איך שתקראו לזה, לסטייט של מיאמי, שהיא בתוך פלורידה, אז זה סוג של עיר. בשורה התחתונה זה יפה לראות גם לא ברמת הארץ אלא ברמת הראש עיר, שבא ועושה ומיישם בכמה שהוא יכול, ואינסנטיבייז, מה שנקרא מתגמל, ונותן לכמה שיותר אנשים סיבות טובות להגיע לעיר, בין אם זה לתיירות. אגב, הייתי בכנס במיאמי וקוראים שם המון כנסים וקוראים שם המון המון דברים, וזה מדהים לראות גם ברמה הזאת שמי שרוצה באמת עושה. אני אמשיך עם הבלגן שהיה לפייפל, ולמי שרוצה אני ככה, גם הלינק הזה אני אשתף אותו. היה הרבה מאוד בלגן של פייפל שהתחילו לחסום משתמשים בגלל שלא עמדו להם בפוליסי. זה משהו שלי באופן אישי הוא לא חדש, בגלל מה שעשיתי גם באי-קומרס לפני, אבל באופן כללי עכשיו זה תופס יותר ויותר תאוצה ובלגן. אנחנו רואים את הדבר הזה, מי שרוצה להתעמק בקייס הספציפי הזה, סבבה, אני אשלח את הקישור, זה פחות מעניין. מה שיותר מעניין אותי באופן כללי זה לראות את הפלטפורמות הענקיות האלה, בין אם זה פייפל, בין אם זה פייסבוק, טוויטר עכשיו, הרבה מאוד פלטפורמות, וזה טרנד שלא יום, לא יומיים, וגם לא שבוע או שבועיים. זה מגמה שנמשכת, שהם פשוט יורים לעצמם ברגליים. מה הכוונה? כל פעם אנחנו מדברים פה בפרקים על ווב 3, על להתנתק מאותן פלטפורמות. אחד הסיבות העיקריות לדברים האלה זה כי בסופו של דבר הם מחליטים יותר ויותר מה נכון ומה לא נכון. עכשיו, הגבולות מאוד מאוד דקים, מה שנקרא, ופייסבוק חסמו את דונלד טראמפ, ופייסבוק חסמו עכשיו את מטה, זה גם באינסטגרם, כל מה שאני אומר כמובן, את קניה ווסט הם חסמו לאחרונה, ועוד כמה אינפלואנסרים ששמעתי שהם חסמו אותם מכל הרשתות. אנחנו רואים את הדברים האלה ממשיכים לקרות, וזה פשוט יריעה ברגליים, וזה מעורר אנשים, מה שנקרא, לחפש אלטרנטיבות אחרות, למי שעדיין לא התעורר ולמי שעדיין לא הבין את הדבר הזה, כי הפלטפורמות האלה ממשיכות רק להתעלק ועוד 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 להקשיח את החוקים, ולגרום לנו כל פעם, גם לאלה שטיפה פחות מבינים עדיין, מזכירים לנו, מה שנקרא, למה אנחנו צריכים להתחיל לחפש אלטרנטיבות אחרות. חלקנו בונים אלטרנטיבות אחרות, חלקנו משקיעים, זה לא משנה. השורה התחתונה היא מה שנקרא להפיץ את הבשורה, ואני מסתכל על זה כאנחנו נגדם בסופו של דבר. למרות שאנחנו גם רואים את הרבה מהבחירים של אותם חברות עוברים לווב 3, שזה גם מעניין. אבל בשורה התחתונה כרגע זה הסיטואציה וזה המצב. מאוד מעניין מה יקרה באופן כללי עם הביזור ומול אותן פלטפורמות שעדיין נשארו סנטרלייזד וריכוזיות. אני שוב פעם חוזר ואומר, ואנשים נוטים לחשוב שהדברים האלה הם שחור או לבן. זה או שאנחנו נלך 100% לביזור, או נשאר כמו שאנחנו עכשיו, שהמצב כרגע הוא שאנחנו 100% בפלטפורמות ריכוזיות. האמת היא איפשהו באמצע, יש פה ספקטרום מאוד רחב. אני מקווה שגם החוק יאפשר את הספקטרום היותר רחב הזה. גם שנשכיל ונלמד ונבין, ומי שצופה אני בטוח שהוא כבר משכיל ומבין את הדבר הזה יותר ויותר, ובתקווה גם מפיץ את הבשורה. וזהו, אני אסכם את הנקודה הזאת פה, כי נראה לי שדיברנו עליה מספיק. אני אמשיך הלאה. דיסנטרלנד, למי שלא מכיר, דיסנטרלנד וסנדבוקס זה השתי מטאברסס, מה שנקרא עולמות וירטואליים, תקראו לזה איך שתקראו לזה, מבחינת המרקט קאפ והשווי שוק, וגם מבחינת נקרא לזה הברנדינג וכמה שמדברים עליהם ומכירים אותם, הם עדיין השתיים הכי פופולריות. השווי שוק שלהם הוא מאוד מאוד גבוה, בטח ובטח ביחס לנתונים, ופה הבעיה. בבולרן האחרון שכולם התלהבו והמטבעות זינקו, הרבה ראינו מתחילים להיכנס לאותם מטאברסס ומה שנקרא לתת להם את הצ'אנס. עכשיו שיש בר מרקט לא קטן ולא קצר, אנחנו רואים את הדעיכה הזאת, בשוק ה-NFT לצורך הדוגמה, עם כמה שהוא יורד, עדיין רואים פעילות, ועדיין יוצאים פרויקטים חדשים למי שחי ונושם את העולמות האלה, ועדיין פרויקטים עולים ויש הזדמנויות עדיין להשקעה. עולם המטאוורס כרגע הוא בבנייה, וזה דברים שאפילו לוקח הרבה יותר זמן לפתח, בטח ובטח כי יש פה אלמנט שהוא ויזואלי, אם מקבילים את זה ומשווים את זה לעולמות הגיימינג, זה איפשהו שם. זה לוקח המון זמן מבחינת פיתוח של הדבר, שזה יראה יותר טוב ממה שיש כרגע להציע, בין אם זה רובלוקס או כל עולמות כאלה אחרים. ואנחנו רואים כרגע שהדברים האלה הם, עוד פעם, בגרסאות אלפא, בטא כאלה, דיסנטרל הם כבר שנים, יש להם את העולם שלהם שרץ כבר ופעיל. האקטיב יוזרס הם בדיחה, זה ברמת של עשרות משתמשים כאילו, הם פעילים, על שוואים של מעל מיליארד דולר. אז המצב פה הוא כל כך כל כך קיצוני, מבחינת השווי של האפליקציות ושל המטאוורסס האלה, בניגוד לאקטיב יוזרס שבפועל משתמשים, אז יש פה סתירה מאוד מאוד גדולה. מצד אחד אפשר להסתכל על זה בצורה פסימית ולהגיד כל המטאוורס זה בולשיט אחד גדול. אני חושב באופן טיפה יותר ריאלי, ואם נסתכל גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך, יש פה בעיה שצריך להבין אותה ולהסתכל עליה. מצד שני אפשר להסתכל וגם לראות כמה חברות, א', גם בסנדבוקס לצורך הדוגמה ובדיסנטרלנד, חברות גדולות כבר קנו ושטחים ומתכננים לעשות שם דברים. אגב, גם יוגה לאבס מתכננים לבנות בסנדבוקס, וסנדבוקס הם רק באלפא, לדעתי יצאה אלפא שלישי שלהם, אבל הם עדיין בהרצה מה שנקרא, והם בינתיים רק מכרו, שזה כרגע המצב שם. אבל בשורה התחתונה הם מסתכלים בטווח יותר ארוך, בין אם זה יהיה דיסנטרלנד, סנדבוקס או מטאוורס כזה או אחר, כל הקונספט של מטאוורס זה משהו שמציע המון, אוקיי? וזה משהו שרק ילך ויתפתח, עוד לפני שנגיע ל-VR ול-AR ולכל הטירוף הזה שכולם מדברים עליו. עוד לפני זה יש פה יתרונות, ולא רק אגב בפן הוויזואלי, וכמה שהשיחות בזום שלנו או הלייבים האלה יהיו יותר מעניינים ויותר אמיתיים, אלא גם ברמת כל פעם אני חוזר לדבר הזה של הביזור, ואם אני נכנס לעולמות המטאוורס, אז גם אותם דברים שיהיו בבעלותנו במשחקים עכשיו שאנשים משחקים, אז יהיה להם בעלות אמיתית על הדבר הזה, הם יוכלו לסחור ולמכור וליצור דברים משלהם, בלי גם אגב לשלם עמלות עתק, בין אם זה ברובלוקס או בין אם זה במקומות אחרים שבכלל אפשר להוציא את זה החוצה. מטא ורובלוקס לצורך הדוגמה מתכננים להשאיר את המטאוורסוס שלהם סגורים ולא מבוזרים, והעמלות יהיו כאילו עשרות אחוזים. אז גם המודל הזה השתנה, הולך להשתנות בתקווה במטאוורסס שהם יותר מבוזרים. וגם האופציה פשוט שלנו, to really owned מה ששלנו, באמת להחזיק ולקבל את הבעלות על מה ששלנו. מעבר לזה כמובן יש את העניין של העמלות, וכמובן את כל הדברים האחרים עם כל הטכנולוגיה שרק תלך ותשתפר, אבל בשורה התחתונה, את הטכנולוגיה של AR ו-VR אפשר להגיד, אוקיי, אני לא צריך פה איזשהו ביזור כזה או אחר, או Web 3 או קריפטו, אני לא צריך את זה. אז אני שנייה שם את הדברים, את כל הדברים האלה בצד, שהרבה אנשים מקשרים אותם, ושואל פה, אוקיי, אם אני שנייה אומר בתכלס, למה אנחנו צריכים שיהיה משהו מבוזר, אז אלה הסיבות. מעבר לכל הדברים המגניבים שאנחנו רואים שמתפתחים בעתיד, וכל הכספים ששופכים לפיתוח של אותם דברים. אז זה באמת היתרונות גם שלנו כיוזרים, וגם ככאלה שישפו לא להיות רק יוזרים, אלא קריאטורס, מה שנקרא, באותן פלטפורמות, וגם כמובן להרוויח מהם כסף. אני בטוח שיהיו המון המון מקצועות שיפתחו, כל כך הרבה שאני ואתם אפילו לא יכולים לדמיין לכל עולמות המטאוורסס, גם מעצבי אופנה של דיגיטליים, וגם סוכני נדלן וירטואליים. זה נשמע לחלקכם מופרך, אבל לשם אנחנו הולכים לגמרי. ועוד פעם, כמו שאני אומר שהביזור זה לא שחור או לבן, אז גם פה זה לא שעוד 10 שנים זה יהיה בלק מירור שיט, ואנחנו נתחיל לראות את כולנו נהיה מחוברים למכונות חמצן עם צינורות של אוכל, ונהיה רק שם. האמת היא לא שחור או לבן, וצריך להבין את זה. אמרתי את זה גם בהקשר של כמה ביזור אנחנו צריכים, וגם בהקשר לכמה המטאוורס יהיה באמת קיצוני כמו שאנשים מדמיינים, כי מה שהם מכירים זה איזשהו סרט כמו מטריקס או רדי פלייר 1, או איזה סדרת טלוויזיה של מראה שחורה. אז זה באמת לא שחור או לבן, וצריך גם להבין את זה. ומי שרוצה טיפה יותר לשמוע על טכנולוגיות עתידניות ודברים סופר 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 מעניינים, עלה פרק עם הלל פולד, שהוא בחור שלא בא לו מעולמות הקריפטו וווב 3 ו-NFTs, והוא לא מומחה בתחום, אבל הוא לגמרי מומחה בטכנולוגיה ומייעץ לסטארט-אפים וחברות סופר גדולות בעולם. פרק מאוד מאוד מעניין בשורה התחתונה, ממליץ בחום להקשיב לפודקאסט למי שרוצה, גם לזה יהיה קישור. אני אסיים בשתי דברים, הראשון הוא למי שרוצה ככה, אני אוהב מדי פעם לתת ככה, לא נקרא לזה שיעורי בית, אלא איזשהו חומר למחשבה ולהעמיק מעבר לפודקאסטים שלנו. ראיתי איזה מאמר מאוד נחמד ומקיף על סטייבל קוינס, למי שלא מכיר, אז זה אחלה דרך, ולמי שטיפה מכיר ורוצה להעמיק, הוא מסביר את כל ההבדלים בין אותם סטייבל קוינס, מה זה בכלל סטייבל קוינס, נושא סופר סופר חשוב, למי שככה יצא לו רק לראות את ה... להיכנס לקוין גקו, קוין מרקט קאפ, ולהסתכל על המטבעות, אפשר לראות שהמטבע השלישי והרביעי זה מטבעות, באתי להגיד מטבעים, ששווים דולר כל הזמן. ואם זה לא מובן לכם למה הם שווים כל הזמן דולר, ומה השימוש שלהם בכלל, אז כמובן שאני גם אעשה פרק על זה בהמשך. אבל בשורה התחתונה, כרגע, צירפתי לכם את המאמר הזה, סופר מעניין, סופר חשוב, וזה כלי שלגמרי אנחנו נראה אותו בשימוש גם עכשיו, ובטח ובטח נמשיך לראות אותו בשימוש שנים קדימה. אז אני אצרף גם את זה למי שמעוניין. אני אסיים עם שאלה של נריה, שלחה בטלגרם. מי שרוצה מוזמן להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, היא כרגע עדכונים והודעות בלבד, בהמשך שהקבוצה תתפוס קצת יותר תאוצה ועוד חבר'ה ייכנסו ויהיה את הביקוש, נפתח רבע שעה לפני או רבע שעה אחרי עם כל לייב שבועי את הקבוצה טיפה לדיונים, כרגע החבר'ה שמעוניינים שולחים לי הודעות בפרטי, אז מוזמנים להצטרף לקבוצת טלגרם. אני אסיים בשאלה של נריה מהקבוצת טלגרם שלנו, שהוא שאל אותי אם יש לי משהו כמו איתריום שנותן פתרון סלש שירות של חוזים חכמים, שזה בעצם מין קוד שייכנס לפעולה אם תנאים מסוימים יקרו. איך זה יבוא לביטוי לבן אדם הפשוט? הרי אנחנו לא יודעים לתכנת. בסופו של דבר, כל אותם use cases של אותם אפליקציות מבוזרות שדיברת עליהם, שיושבות על חוזים חכמים, אנחנו יכולים לראות את זה ב-Uniswap, ואנחנו יכולים לראות את זה במה שקירובו לצורך הדוגמה עושים בעולמות ה-DeFi, אנחנו יכולים לראות את ה-use cases האלה בהרבה מאוד דברים שונים ובאפליקציות שונות. אני חושב שמעבר לכל האפליקציות המבוזרות ואיך אנחנו נוכל להרוויח מהם, כי בסופו של דבר גם הבן אדם הממוצע היום לא יודע לתכנת בריאקט או משהו כזה, בשפות שכותבים איתם אפליקציות לאפל לצורך הדוגמה, אבל עדיין אתה בתור משתמש, ואני שם פה גרשיים למי שלא רואה את הוידאו, בתור בן אדם הפשוט, אתה לא יודע לתכנית, אבל עדיין אנחנו, מה זה אתה? אנחנו עדיין נהנים מכל אותם אפליקציות שאנשים שה1 או 0.5% שכן יודעים לתכנית ולעשות, הם אלה שבונים אותם, ואנחנו בסופו של דבר נהנים מהפירות. אני יכול להגיד בהקשר לפרק שהולך לעלות ממש בקרוב עם קירובו, שאומנם הם פועלים, הם based in Israel, אבל הם לא פועלים בישראל, והם לא מאפשרים את השירותים שלהם ללקוחות ישראלים לצערי, בגלל הרגולציה בארץ, אבל זה רק דוגמה פשוט, לחברה שבאה ואומרת, אוקיי, יש פה את כל העולם הזה של חוזים חכמים, הם קישרו את זה לכלכלה, לדיפיי, לכלכלה המבוזרת, איך אנחנו יכולים לבוא ולאפשר את זה לבן אדם הפשוט, כמו אם אני אגביל את שופיפיי, ששופיפיי באה ואומרת, אוקיי, אתה לא עכשיו צריך לדעת לכתוב קוד כדי לבנות אתר, שופיפיי או וויקס או whatever, אנחנו נותנים לך פלטפורמה של דרג אנד דרופ, ובצורה סופר פשוטה אתה יכול לבוא ולבנות אתר משלך. אז אנחנו רואים הרבה הרבה דוגמאות גם לזה של פתרונות טכנולוגיים וסטארט-אפים שבאים ומנגישים את העולמות האלה, ונותנים לנו גם מה שנקרא ליצור בעצמנו, וליצור לעצמנו איזשהו חוזה חכם או כזה או אחר שנוכל ליהנות ממנו בהתאם לצרכים שלנו. יש את הצד הזה ויש את הרוב, מה שנקרא, שזה אפליקציות פשוט שאומנם לא נותנות לנו ליצור משהו משלנו, איזו קסטומיזציה של חוזה חכם שלנו בכל תעשייה שהיא, אבל הם כן נותנות לנו בסופו של דבר איזשהו פתרון טכנולוגי מעניין שאו יחסוך לנו זמן או יפתח לנו איזשהן הזדמנויות חדשות ומעניינות בתעשייה קיימת. ואנחנו, כמו באפל ושנתתי את הדוגמה, וכמו למי שיש לו אנדרואיד אז באנדרואיד, ניכנס לאפסטור ופשוט נוריד ונשתמש באותם אפליקציות. כרגע אין פה איזשהו אפסטור או משהו כזה, גם כי אנחנו מבוזרים, אז אפשר פשוט להשתמש ולהיכנס לאותם אתרים וליהנות מהם וממה שיש להם להציע. זהו, סיימנו את החצי שעה, אני אסכם את זה פה, שומר על החצי שעה מקסימום. למי שיש שאלות מוזמן להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, שיהיה לכם חג שמח ונתראה בפרקים הבאים. ביי חברים.